אנחנו בדף צדיחת, אמר רב גידל, כן, התחלנו כבר את זה, אבל האמת היא שהשארנו את זה באמצע. אמר רב גידל, אמר רב, עתידין ישראל דאכלה שני משיח. כלומר, עתידים עם ישראל לאכול את שני, את השנים של המשיח. אמר רב יוסף שיטה, כלומר, מה חידשת? זה שהמשיח בא בשביל עם ישראל ידענו, אלא מן אחי לאומי יאכל, כן? חילק ובילק אכלה לאו. כלומר, חילק ובילק זה ביטוי כזה, זה כמו שאתה אומר שהוא ישמו פלוני אלמוני או דברים כאלה, אלא מה הוא התכוון? להפוקה מדרבי הלל. הוא רצה להוציא מדעתו של רבי הלל דאמר אין משיח לישראל שכבר אכלו הוא בימי חזקיה. כלומר, לפי רבי הלל אין משיח לישראל, כבר כל הנבואות שנאמרו על המשיח נאמרו בימי חזקיהו, כל ההנאות שעתידים עם ישראל ליהנות, זה כבר התקיים בימי חזקיהו, ולכן אין להם משיח לישראל. עכשיו, מי הוא הרבי הלל הזה? רבי הלל הוא המורה, כנראה מאוחר, ואנחנו רואים שרב, שהוא מהדור הראשון של האמוראים, צריך להגיב לדעה הזאת. משמע שהדעה הזאת הייתה קיימת עוד לפני רבי הלל. כלומר, רבי הלל לא המציא את הרעיון שאין להם משיח לישראל, זה רעיון קדום. מה? עד ימינו. אבל העניין הוא שרב שחי לפני רבי הלל, רואה לנכון להגיב לדעה. סימן שהייתה קיימת לפני רבי הלל. נכון? מה? זה לא תמיד ככה. הרבה פעמים אתה רואה, אתה מייחס דעה לפלוני, למרות שהיא דעה קדומה. משל אומרת, דעת הרמב״ם היא. זה דעת הרמב״ם. זה מישהו אמר את זה עוד לפני הרמב״ם. אבל רגילים לרכז את זה שם. כן. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה זה אומר? האם רבי, הרי מי שאומר שישראל לא יגאלו, זה הטענה הנוצרית, נכון? הנוצרים אומרים שעם ישראל לא יגאל. האם ייתכן חלילה וחס שאחד מחכמי ישראל, אפילו עם דעות משונות, יאמר שאין גאולה לישראל? זה לא תמוה מאוד, נכון?
יש
גאולה, יפה מאוד. לכן מוכרחים לומר שהוא אומר שתהיה גאולה, אבל לא יהיה משיח.
המשיח הוא מי שאמור
לו. מה? אתה רוצה שנלמד או אתה רוצה לזרוק סתם דברים? אתה רוצה שנלמד, נכון? אז אני מציע שנתייחס כל הזמן לנושא הנלמד. עכשיו, מה זה אומר שיש גאולה ואין משיח?
שחוזרים לארץ,
יש עצמאות, אבל אין מלך. אין מלך. כלומר, זה בדיוק המצב של היום.
אין מלך ואין שלום.
לא, יכול להיות גם שיש שלום אפילו. שיש שלום, אבל לא שזה מיוחס לאישיות. עכשיו, בימי קדם היה ברור שאם יש שלטון יש גם מלך. היו אמנם מדינות דמוקרטיות גם בימי הקדם, אבל זה דבר נדיר. יכול להיות שרבי הלל סבר שיש מקום להיעדר מלכות בכלל, ולכן זה לא מופקע מה שהוא אומר. כלומר, יש גאולה לעם ישראל, אבל אין מלך שעושה את זה. כן. הרב קוק מסביר שכוונתו של רבי הלל הייתה, ככה הוא מסביר בקבצים מכתב יד קודשו, זה בהוצאת רמת גן. הוא מסביר שהוא חשב שמלך, זה שיש שלטון מלוכני, זה בגלל חוסר בגרות, פתאום התעוררתם. כן, זה בגלל חוסר בגרות של העם. עם צריך שינהלו אותו כמו שמנהלים ילדים. אבל אם העם בוגר, הוא לא צריך מלך. אז אדרבה, רבי הלל הוא גאוליסט בריבוע. הוא סובר שיותר טוב שבכלל הוא לא יצטרכו מלך. כן, ובכל זאת הוא לא צודק. אנחנו נראה בהמשך מדוע הוא לא צודק. אבל הרב קשר בספר התקופה הגדולה מביא מספר מקורות ממדרשים שסוברים כמו רבי הלל. כלומר, זה לא דעה יחידאית. הרב קשר, נו, מה הבעיה? מה השאלה?
לא שמעת עליו בחיים.
לא שמעת עליו בחיים. זאת ידיעה מאוד מעניינת. אבל זאת לא שאלה. מי זה הרב קשר? עכשיו זאת שאלה. הרב מנחם מנדל קשר היה תלמיד חכם עצום, ממש מגדולי האומה. אחד המאפיינים שלו זה שהוא ידע את כל התורה כולה. אבל באמת. הוא משל, יש לו ספר נקרא שרי האלף. מכירים את הספר של הרב קשר, שרי האלף? זה פשוט, הוא עשה רשימה של כל הספרים שיש לנו מהתורה, ממשה רבנו ועד שנת אלף. שנת אלף לספירה. עשה רשימה, שרי האלף. זה משהו מדהים לראות הכמות של כתבי יד, של המאמר הזה שיצא בזה ירחון, זה, הכל הוא יודע. עכשיו, הוא גם כתב ספר חשוב בשם תורה שלמה. מה זה תורה שלמה? הוא רצה לחבר את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, כך שעל כל פסוק בתנך, הוא מביא גם את כל מה שנאמר בכל המדרשים ובכל המקורות של חז"ל. כן, עשה את זה, זה...
לפני עידן המחשב.
כן, לפני עידן המחשב. האמת היא שהוא לא הספיק את ספר דברים, אבל זה מדף וחצי. כן? מדף וחצי הספר שלו. יש לו גם ספר על האגדה, נקרא אגדה שלמה, יש לו גם גמרא שלמה, טוב, בקיצור, אני לא אעשה את רשימת כל הספרים שלו, אבל הספר שאני עכשיו מתייחס אליו, זה הספר התקופה הגדולה. רק שנייה, הספר שאני עכשיו מדבר עליו, הוא ספר התקופה הגדולה, שמטרתו להראות שמדינת ישראל זה הגאולה. זה הגאולה, הוא מביא לזה הרבה מאוד מקורות, שם יש לו כמה פרקים ששם הוא דוחה את דברי הרבי מסתמר, מנקודה אחרי נקודה. הוא גם מביא את כל הספר, הוא זה שהוא גילה את הספר כל התור של תלמידי הגר"א שהיה מסתובב בסתר בירושלים שמדבר על ענייני הגאולה. ושם יש לו גם ניתוחים של הלכות המשיח ברמב״ם בהלכות מלאכים, ובין היתר הוא גם כותב על השיטה של רבי הלל. בסדר? הוא גם כתב. הוא הסבא של עשה כשר. אומרים שפעם הוא אמר לנכד שלו, טוב שכתבת מה שכתבת, אחרי הרבה שכתבת, אף אחד לא יחשוב שאתה הנכד שלי. פרופסור עשה כשר, כן. הוא גם כתב ספר על מלחמת יום הכיפורים, מאוד מעניין. קיצור, היה יהודי גדול ומיוחד במינו. כן. מתי הוא חי? עכשיו, אני אמרתי 200 שנה? מי אמר 200 שנה? הבחור הזה שם, שיושב מולך. אז מה אתה בא אליי בטענות? אבל הבחור הזה, שאתה היית צריך לבוא אליו בטענות, הוא התכוון לומר את זה בחוש הומור. כן? אני אסביר לך פעם מה זה חוש הומור. טוב. אמר רב. אם כבר דיברנו על דבריו של רב בנושא הגאולה, אז ממשיכים במאמרים של רב בנושא הזה. אמר רב, לא עברי עלמה אלא לדוד, ושמואל אמר למשה, ורבי יוחנן אמר למשיח. כלומר, כל אחד אומר, בשביל מי נברא העולם? אז רב אומר, האישיות דוד היא מספיקה. זה בשבילו היה כדאי לברוא את העולם, בשביל אדם אחד. ושמואל אומר, לא. בשביל משה היה כדאי לברוא את העולם, ורבי יוחנן אומר, בשביל המשיח היה כדאי לברוא את העולם. מה המחלוקת? קודם כל, מה שמעניין כאן, זה שאפשר לברוא את כל העולם כולו בשביל אדם אחד. זה היה שווה את זה, כדאי. גם הרמב״ם, בהקדמתו למשנה, אומר שיש מדי פעם, כל כמה מאות שנה, אדם אחד שבשבילו היה כדאי לברוא את כל העולם כולו, צריך אדם אחד חכם וטוב. חכם וטוב, כמו שהוא יודע את האמת, והוא גם מוסרי. אדם כזה, בשבילו היה כדאי לברוא את הכל, כל השאר לא כזה חשוב. מה אתה אומר? נעשה אדם, נאמר בעבוריך. הנה, גם כן, גם המקובלים כן הולכים בכיוון הזה, שיש אדם אחד שבשבילו כדאי לברוא את הכל. שואל הרמב״ם, אז בשביל מה כל האחרים? זה שאלה מעניינת. אומר הרמב״ם, ושאר בני העולם, לא תהיה מציאותם לבטלה, אלא כדי להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. שלא ישתעממו. כן? הרי להיות לבד זה נורא. אז שיהיה קצת מעניין. כן? בשביל אותו אדם אחד שכל כמה מאות שנים מופיע, שיהיה כאן השתעשע, יראה אידיוטים, יראה חכמים, יראה צדיקים, רשעים, זה מעניין, זה משעשע.
תיאטרון.
תיאטרון כזה, הוא בעולם בהצגת תיאטרון, זה מעניין. מהרמב״ם חי בימי הביניים, זה נכון. יותר מזה, הרמב״ם הייתה לו בעיה, הוא היה הרמב״ם. הוא היה יחיד. אחד כזה, מה הוא עושה בעולם? משתעמם. אז שם בני העולם לא תהיה מציאותם לבטלה, אלא להציל את היחידים האנשים המדידותם. עכשיו, אפשר לראות את זה כציני, או אפשר לראות את זה כמו שאחד הרבנים אמר, שהרמב״ם הוא מייסד תורת החסידות. כן, כי הרי דרך הרבה, הכל מתעלה. לכל יש שייכות. כן, שם עוד ביטוי של היפה של הרמב״ם, הוא אומר, אלמלא המשתגעים, העולם היה חרב. מי זה המשתגעים? כן, כל האנשים. מה זה המשתגעים? הוא מביא דוגמה. אדם שבונה וילה. אדם שבונה וילה, אומר, הרמב״ם זה משוגע. כן? כן, זה יחזיק מעמד, מה? זה יחזיק מעמד 200 שנה. 500 שנה. והוא, הבן אדם הזה, יש לו עוד 5 שנים לחיות, ובמה הוא מתעסק? שיתעסק, שיקח לו צריף, שיגן עליו מפני הקור והחום, ויעסוק בחוכמה ובמעשים טובים, בשביל מה הוא צריך את זה? אבל אומר הרמב״ם, בכל זאת יש לזה ערך. למה? כי אחרי שהאדם הזה ימות, והצריף הזה, והווילה שלו תחרב, אחרי כמה מאות שנים, יעבור בדרך ביום שרב, אדם אחד שהיה כדאי בשבילו לברוא את העולם, והוא יחפש פינת צל כדי להינצל מן המוות, והוא ימצא את הקיר האחרון של הווילה הזאת שיעשה לו צל, והעולם ניצל. הראה לך שאלמלא המשתגעים לא נתקיים העולם. עכשיו זה, אפשר לראות את זה לעומק. זה אומר שלכל יש משמעות. כן, אפשר בכל זאת להתחבר. אז זה באמת מה השאלה כאן. כן? בשביל מי נברא העולם? בשביל אדם כמו דוד, כמו משה, כמו משיח. אז מי שאומר שבשביל דוד, מי זה דוד? דוד הוא מלך ישראל. נכון? הוא בעצם, אפשר לומר, האחרית. כל השאר, אתה רואה, בשביל מה יש אדם הראשון? כדי שיהיה בסוף אברהם. אבל בשביל מה יש אברהם? בשביל שיהיה יצחק ויעקב, בשביל מה אברהם יצחק ויעקב? בשביל שיהיה משה, אבל בשביל מה משה? בשביל להוציא את ישראל ממצרים, בשביל מה להוציא את ישראל ממצרים? כדי להיכנס לארץ. אז בשביל מה להיכנס לארץ? בשביל שיהיה משיח, בן דוד. או דוד, שהוא עצמו משיח. בשביל אחד כזה היה כדאי לראות את הכל. אז מה אחר כך? אחר כך זה חי מכוח מה שהיה. כן? זה גישה כזאת. יש מי שאומר, לא, מה, דוד. דוד מלך ישראל, אבל בשביל מה עם ישראל? כדי לקבל את התורה. אז אכן, שמואל אומר, בשביל משה. רבי יוחנן אומר, מה אתם עושים לי הפרדת בין דת למדינה? דוד מצד אחד, משה מצד אחד, משיח, הוא שניהם ביחד. זה התפיסה. יש, אצל תלמידי הגאון מווילנה, יש מסורת, שהזמן שבין בריאת אדם הראשון ללידת דוד, הוא הזמן שבין דוד לגאולה. נכון? כי דוד הוא באמצע ההיסטוריה. אגב, מעניין, זה... הרי אדם הראשון חי הרבה זמן, נכון? 930. אחר כך זה הולך ומתקטן, אומרת הגמרא, אומר המדרש, כשהגיע הדור של דוד, דוד היה צריך למות אחרי 3 שעות. היה צריך להיות נפל. ואדם הראשון ראה את כל הדורות, ואז ראה את הנפל הזה, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האם יש מתנה ברקיע? האם אפשר לתת מתנות שם? אמר לו, כן. טוב, תן לו 70 שנה. ממני. כן, הוא צריך לחיות 1,000 שנה. במקום זה חי 930, 70 שנה הוא נתן לדוד המלך. ואז מה? ומה עם הדור שאחרי דוד? לא צריך מתנות. אם דוד היה צריך לחיות רק 3 שעות, אז אחריו היה צריך בכלל שלא יחיו. אלא הכוונה, שמי דוד ואילך, כלומר, מי אדם עד דוד, זה הבסיס של ההיסטוריה. זה כמו הפרבולה יורדת. מכאן ואילך, פרבולה עולה. אז יוצא שדוד הוא מרכז ההיסטוריה. כן? הוא האחרון שבאושפיזין, מכאן ואילך אפשר להתחיל. עכשיו, אם עושים חשבון, לוקחים את שנת הלידה של דוד, מכפילים ב2, יוצא כמה? מה? שנת הלידה של דוד, מכפילים ב2, מגיעים ל-5,708, הקמת מדינת ישראל. זאת אומרת שדוד הוא בדיוק באמצע, בין אדם הראשון, לבין הגאולה. ככה אמרו תלמידי הגאון מווילנה. טוב. אז זה הוויכוח כאן. עכשיו יש פה שאלה יפה מאוד. מה שמו? מה השם של המשיח? מה פירוש השאלה מה שמו? מה אכפת לך איך קוראים לו? יבוא משיח, תן לו שם, כמו שהיום אפיפיור עולה לשלטון, אז הוא משנה את השם שלו. אז הוא משנה איך קראו לו מקודם. נכון? להבדיל. כן? אז מה שמו? אז תמצא צ'יפו פה שמו, מה זה משנה? מה משמעות השאלה מה שמו? מה זה שמו של אדם? מטרתו, יפה. זאת אומרת, זה כבר הפילוסופיה. הפילוסופיה אומרת ששם זה המהות. היהדות אומרת ששם זה המטרה. כמו שאני אומר, לשם מה? מה זה לשם מה? לאיזו מטרה? זאת אומרת, השם זה הייעוד. הייעוד של האדם הוא בשמו. לכן אנחנו רוצים להבין מה הייעוד של חיי המשיח. ואז יש כאן ויכוח. דבר רבי שאלה אמרה, אצל רבי שאלה, בבית מדרש שלו, היו אומרים שקוראים לו שילו. שמו, שנאמר, עד כי יבוא שילו. דבר רבי ינאי אמרה, ינון שמו. אצל רבי ינאי, הוא קוראים לו ינון. שנאמר, יהיה שמו לעולם לפני שמש, ינון שמו. דבר רבי חנינה אמרה, אמר, חנינה שמו. שנאמר, אשר לא אתן לכם חנינה. אתה אומר כולם משוחדים. זאת אומרת, אצל רבי שילה קוראים לו שילו, אצל רבי ינון, רבי ינאי קוראים לו ינון, אצל רבי חנינה קוראים לו חנינה. אז מה זה אומר? שכל אחד חושב ש... מה? שממנו? לא, למה? זה לא דבר רבי, זה לא רבי שילה שאמר שהוא שילו. בבית מדרש. בבית המדרש אמרו, הרב שלנו, השם שלו זה כמו השם של המשיח. אבל שהבית מדרש הזה מביא את המשיח. גישה, יכול להיות, בהחלט. השאלה היא כזאת, איך זה יכול להיות בכלל? איך זה יכול להיות שהם חשבו על רב שהוא יכול להיות משיח? המשיח הוא לא רב, המשיח הוא מלך. לא, בסדר, אבל יש פה בעיה. כלומר, משיח, עד כמה שאני יודע, זה מלך בישראל. רבי שאלה ורבי ינאי ורבי חנינה, הם לא היו מלכים. הם היו רבנים. כן, אבל אתה אומר, מן מלכי רבנן, יפה, אבל זה על דרך הדרוש. מה עם הדרך הפשט? היה צריך להיות שיחפשו משיח, דוגמה למשיח, אצל אדם בעל כוח פוליטי, נכון? אז למה חיפשו אצל הרב שלהם?
לא, לרב שלהם היה כוח פוליטי.
לא, אנחנו נראה בהמשך, נסתכל, טוב, אנחנו נראה אחר כך שבאמת הם לא התכוונו לומר שהם שוב המשיח, אלא שיש במשנת של הרב שלהם משהו שתורם למשיחיות. כן? למשל אצל חסידי חב"ד שאמרו שהוא המשיח, קראו לו מנחם כמו אחד השמות שבאים כאן, זה 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 אחת התרומות של הרבי מלובביץ' שהיה זה שהוא הפיץ בעולם שבע מצוות לנוח, זה תפקיד משיחי, נכון? היה פה משהו. כן, לא, אני רק מסביר שיש פה תפקידים. אז רבי שאלה, משנתו של רבי שאלה, הרי כל תלמיד חכם, תורם משהו במשנתו לעניין המשיחי. הרי אם עושים חשבון כאן, יש פה ארבע שמות שמוצאים. הרי ויש אומרים, מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. עכשיו, אם עושים את החשבון, מנחם, שילו, ינון, חנינה, זה ראשי תיבות משיח, נכון? מנחם, שילו, ינון, חנינה. אבל כל אחד זה רק חלק. מם זה רק חלק ממשיח. שין זה רק חלק. יוד זה רק חלק. חט זה רק חלק. זאת אומרת שכל אחד היה לו במשנתו מרכיב מן הממד המשיחי. מה המרכיבים? אז אצל רבי שאלה זה שילו. זאת אומרת מי שתפקידו להביא את המקדש. מה זה שילו? זה המקום של המשכן. נכון? ומי שאומר ינון שמו, זה מי שהתפקיד שלו להעיר, ינון זורח. כן, כלומר, שמעיר לעולם, הוא מביא השעת שכינה בעולם. ומי שאומר חנינה, מה התפקיד? חנינה זה משפט? זה בדיוק הפוך. נכון? זה מי שבא לכונן, כן? לכונן את האפרה של ירושלים. ויש מי שאומר מנחם, תפקידו של המשיח לנחם ולחזק, בן חזקיה שמו, מה זה בן חזקיה? זה אומר המהר"ל, הוא בא לחזק. כלומר, כל אחד ראה בה, עכשיו כנראה שהתורה של רבי חנינה, הייתה תורה של חנינה באמת, והתורה של רבי שילה הייתה תורה מקדשית. ברור? לכונן, לכונן את... כי עת לחננה, כיווה מועד. לא, 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 לא. אם זה חנינה במשון שאתה נותן חנינה לשני, זה דבר אחד. אני חושב שהכוונה שהם באים לבנות. לכונן זה הכוונה לבנות. ההתיישבות, למשל, כן, איך אומר רבי יהודה לוי, לא ירושלים. רבי יהודה לוי אומר שלא תיבני ירושלים עד שיחוננו את עפרה, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו. מה לחונן? הכוונה לקחת ברחמים. כלומר, לא, אתה אמרת בחף, אני אמרתי בחף, אמרתי בחית, נכון? כן, מה? זה כמו שאנשים אומרים, הוא חי בחית. ודאי, הוא לא יכול לחיות בחף, כן? עכשיו, יש... אני רוצה להגיד משהו על רבי שאלה, רגע, רגע. מה?
מם,
מנחם, מנחם, אמרתי.
כן, הכוונה היא כאן.
הם עשו מה שהם רוצים, אבל... כן, אבל אני אסביר עוד מעט מה הטעות, רגע. על רבי שאלה, מובא בשיר השירים רבה, דבר מעניין, שרבי זרע היה בהתחלה תלמיד של רב יהודה, ולא עלה לארץ, כן? רב יהודה אמר שאסור לעלות לארץ, ורבי זרע, שהיה תלמידו של רב יהודה, גם הוא חשב שלא צריך לעלות לארץ. עד שיום אחד הוא הלך בשוק והיה שם מוכר ירקות של שבא מארץ ישראל. ורבי זרע אמר לו, היי, תשקול כמו שצריך. וואי, תעצבן עליו, תפס ג'ננה. המוכר הארץ ישראלי אמר לו, לך מכאן, בבלי, שאבותיך לא עלו לארץ. אומר רבי זרע, מה טובים אבותיו מאבותיי? ואז מסופר בשיר השירים רבה, שהוא נכנס לבית המדרש, ושמע את רבי שאלה. ורבי שאלה היה קורא בפסוק, אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, אם עלו כחומה, היו ככסף שאינו נרכב. ועכשיו שעלו כדלתות, הם כארז שהרכב שולט בו. אמר רבי זרע, יפה אמר לי אותו תגר. וזה כנראה היה הרגע שבו רבי זרע החליט שהוא כן עולה לארץ, ובניגוד לדעת רבו רב יהודה. זאת אומרת שרבי שאלה הוא זה שמעודד את העלייה לארץ. זה התפקיד המשיחי של רבי שאלה. עכשיו, לגבי שמו, מה שהערת. חסידי חב"ד מאוד מתלהבים מהסוגיה הזאת, אומרים, לרבי שלנו קוראים מנחם, הנה זה אחד מהשמות, ומנחם זה חלק מאותיות של מה שיח וכו' וכו', שילו, ינון, חנינה. מה? כן, זה נכון. זה אביה דולרוזה. עכשיו, יש... השאלה, אם הם הבינו מה משמעות הביטוי שמו. כן, אמרנו שמו זה ייעוד, זה התורה שלו, זה וכדומה. זה לא קשור בכלל לתפקיד. אנחנו נראה את זה מההמשך. כן? עוד מעט, קצת סבלנות.
מה היתר השמות שלו?
מה? מנדל? מנדל זה כמו מנחם. מה? מנדל זה כמו מנחם. אז אפשר להוסיף לו, זה כמו אמרתי, כשהאפיפיור עולה לשלטון, הוא לוקח את כל השמות. אז כשהרבא יתפוס את הפיקוד, אז הוא יקרא לעצמו גם ינון וגם חנין. כן, ככה
נתאר לעצמו שם. הוא ממש הגמרא הביאה הרבה השמות.
כן, נכון, נכון.
למה דווקא תל בחר? יש לו עוד שמות. בלי תוספת שאנחנו עושים.
איזה עוד שמות?
אליה,
ינון ואליה. אליה זה לא המשיח. אליה זה אליהו הנביא. מה, הפיוט? כלומר, אתה אומר, למה הגמרא לא מצטטת את הפיוט שנכתב 800 שנה אחר כך? איפה זה כתוב בהפטרה? זה כתוב בהפטרה? לא. לא, זה לא כתוב בשום מקום. זה כתוב בפיוט שהספרדים אומרים לפני התקיעות, והוא נכתב 800 שנה אחרי הגמרא. לא, אבל הוא אומר שגינון, לא יודע, הוא רוצה עכשיו להכריח אותי לחשוב שאליה זה שם של המשיח. זה לא נכון.
גינון ואליה, זה שניהם יבואו ביחד.
בסדר, אליה זה אליהו הנביא. מה זה, מה זה קשור לשני? עכשיו, עכשיו, יש פה עוד שם שמציעים, זה שם מאוד מעניין. ורבנן אמרה, חכמים אומרים, חיוורה דבי רבי שמו. מעניין. נכון? מה זה חיוורה? מצורע. כן? הוא מצורע, המשיח. מצורע של בית רבי. שנאמר, מאיפה יודעים את זה? אכן חוליינו הוא נשא ומכאובנו סבלם ואנחנו חשבנו נגוע מוכה אלוהים ומעונה. מעניין. זאת אומרת רבנן סוברים שהפסוק הזה שבישעיהו נאמר על המשיח. כמו הנוצרים. זאת אומרת, מה שתמיד אנחנו משתדלים, כל מיני רבנים, הרמב"ן ורבי יהודה הלוי בכוזרי ועוד הרבים לומר שכל הפרשה הזאת לא נאמרה על המשיח אלא נאמרה על כנסת ישראל או על הנביא ישעיהו או לא יודע על מי או על משה רבנו, רואים שבגמרא יש פרשנות מפורשת שהפסוקים האלה נאמרו על המשיח. לכן לא מובן למה אנחנו כל כך נלחמים בנוצרים בנושא הזה, אלא מה? המלחמה בנוצרים זה בגלל שהם עשו מזה שימוש על ישו. לכן הנטייה של הפרשנות של הרבנים במשך הדורות הייתה למחוק מן הזיכרון הלאומי את הפרשנות הזאת, למרות שהיא בהחלט יכולה להיות על המשיח גם כן. אז מה קרה? זה בסדר. גם המשיח הוא סובל בשביל כולם וכו' וכו'. אלא מה? שאצל הנוצרים הם סוברים שהסבל של המשיח זה כדי לחפר על האדם, בגלל שהאדם אין לו תקווה לחפר על עצמו. וזו תפיסה פגנית. של של היסורין וציפייה ספגנית של החטאים ושל הכפרה. אצלנו אנחנו אומרים לו, המשיח הוא פשוט אדם רגיש מאוד, הוא רגיש למצב העולם. חוליינו הוא נשא, מכאובנו סבלם. הוא סובל את הסבל של העולם, הוא אדם כל כך רגיש שכל מה שקורה בעולם זה פוגע בו, לכן הוא מצורע. מה זה מצורע? מצורע זה מנודה, זה אדם שרחוק מכולם. כן, בגלל שהמעלה שלו מרחיקה אותו מדעתם של בני אדם. אמר רב נחמן. כן, כן, אותו אחד.
מצורה ממש.
מצורה ממש, כן, כן. השאלה למה הוא מצורה ממש?
מה?
השאלה למה הוא מצורה ממש? ויש הכוונה שהוא מרוחק, זה הכוונה. זה ממש במשל. עכשיו, עד עכשיו ראינו את השאלה של השמות. אם כן, מצאנו 5 שמות למשיח. אף אחד לא חושב, לא על רבי שאלה. ולא על רבי חנינה, ולא על רבי ינאי, שהוא המשיח. למה? כי הגמרא אומרת את זה בהמשך, וזה חסידי חב"ד לא שמו לב. אמר רב נחמן, אם מן חייה הוא כגון אנה. כלומר, רב נחמן אומר, אם אתה מחפש דוגמה של מי יכול להיות המשיח, מבין האנשים שחיים בתוכנו, אם מן חייה כגון אנה. רב נחמן אומר, אני יכול להיות המשיח. שנאמר, והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו יצא. איך להבין את זה? למה רב נחמן חושב שהוא יכול להיות המשיח? מה? בסדר, הוא יכול, הוא יכול להיות המשיח. בסדר, אני לא מתנגד שרב נחמן יהיה המשיח, אבל למה דווקא הוא? למה כגון אנה? מה הוא מצא בו שעושה אותו יותר ראוי להיות המשיח מכל אדם אחר? אז יש כאלה שהסברו, מה זה כגון אנה? כי בכל אחד יש איזה משהו משיחי. כל אחד הוא הגואל של עצמו, כל אחד הוא הגואל באיזושהי צורה. כן, לכן הרב גינזבורג אמר פעם דבר יפה, שמשוגע בגימטריה אני משיח. כי המשוגע הוא מודע לנקודה המשיחית שבו. לכן כל המשוגעים, הרבה משוגעים אומרים שהם המשיח. כן? אגב, כל אחד והמשיח שלו, כלומר, אצל הצרפתים, כל המשוגעים חושבים שהם נפוליאון, כי זה המשיח שלהם. כן? זה בחינה משיחית שהם עצו. כן? אז אפשר להגיד את זה, כן? אני מכיר משוגע, אני הכרתי פעם מישהי שאמרה שהיא המשיח, וכאשר הרבי מלובביץ' הוכרז כמשיח, היא ממש נפגעה, מה הוא חושב את עצמו? כן? זאת אומרת, יש ויכוחים. לא, אבל צריך להבין באמת מה היה אצל רב נחמן. בואו נראה, נמשיך. אמר רב, אם מן חיה יהו, אם הוא מן החיים, רב שחי כמה דורות לפני רב נחמן, אומר כגון רבנו הקדוש. מי זה רבנו הקדוש? רבי יהודה הנשיא. כלומר, רב היה צעיר, כשרבי היה כבר זקן, והוא אומר, האיש הזה יכול להיות המשיח. מעניין, למה דווקא רבי יהודה הנשיא? אם אם מתה יהו, ואם הוא בין המתים, כלומר, אתה רוצה להביא דוגמה מאנשים שכבר מתו כמשיח, כגון דניאל איש חמודות. אז אם כן, יש לנו שלושה אנשים שהגמרא אומרת שהם יכולים להיות המשיח, רב נחמן, רבי יהודה הנשיא ודניאל. המכנה המשותף של שלושתם, מה? תחלואים? מה, דניאל היה חולה? רב נחמן היה חולה? אני מחפש מכנה משותף רציני, חבר'ה. פשוט. עשירים, זה נכון, הם היו עשירים, שלושתם, זה לא רע. הם היו בעלי שלטון. זה העניין, היו בעלי שלטון פוליטי. רבי יהודה הנשיא, אתם יודעים מה הוא היה?
נשיא.
אתם יודעים מה זה נשיא מרבי יהודה הנשיא? הוא גובה מיסים, יש לו משטרה, יש לו ארמון. כן? כלומר, רבי יהודה הנשיא הוא אדם שהשלטון בידו, אדם שהשלטון בידו יכול להיות המשיח. נכון. מה עם דניאל? היה שלישי במלכות. כן, נבוכד נצר העמיד אותו כאחד מראשי האימפריה שלו. כן, ומה עם רב נחמן? היה חתנו של ראש הגולה, והוא מינה אותו לדיין. כלומר, הגמרא אומרת שיש תוקף לדיינותו של רב נחמן יותר מאשר דיינים אחרים. כי דיינים אחרים זה הרבנים ממנים אותם. וכאן זה ראש הגולה שמינה אותו, חותנו. ולכן הוא דן מכוח המלכות שלו, הוא דן אנשים. לכן רב נחמן אומר, כגון אנא. זאת אומרת שאם אדם רוצה להיות משיח, הוא טוען שהוא המשיח, הוא צריך קודם כל להיות סגן ראש מועצה מקומית. בעמדה כזאת. כלומר, מי שיש לו איזשהו תפקיד פוליטי, הוא יכול להיות המשיח. פחות מזה זה לא עובד. למשל, הרבי מלובביץ', אם הוא היה תובע מטבע או מקים צבא, הוא היה יושב בכלא הפדרלי. נכון? זאת אומרת, הוא לא יכול היה להיות המשיח בגלל שהוא לא היה מלך. בסדר? טוב. מה? לא, זה לא נכון. כי זה להגיד צבא הוא הקים. כמעט כל, אז כל אדם שיש לו, שעושה פרסומת ומצליח, אז הוא הקים צבא? נו, באמת. מה זה? זה לא צבא, זה בכאילו. זה בכאילו, זה מיליצה. כן? זה לא מיליציה, זה מיליצה. אז אתה יכול לעשות צבא במיליצה ומלכות במיליצה ואפילו לרקום כתר מלכות על רקמה יפה, על כתיפה ולהגיד אני מלך. אבל זה לא רציני. לא, מה פתאום? אדם שמקים צבא בארצות הברית יושב בכלא. מה פתאום?
טוב. תמיד משה רבנו.
לא, אפשר, נכון, משה. נכון, אבל הוא מחפש מישהו שבא אחרי גלות. דניאל בא אחרי חורבן בית ראשון, ורבי יהודה הנשיא ורב נחמן אחרי חורבן בית שני. כלומר, זה העניין של משיח. אחרי חורבן הוא בונה. זה העניין, כן.
משיח זה תמיד שחוזרת על עצמו, הכל טוב וטוב, שזה מישהו ספציפי
שיהיה פתאום יפה. אני לא הבנתי את השאלה.
משיח
זה תפקיד. התפקיד הזה... יכול להיות, זה תפקיד די חד פעמי בהיסטוריה. לא, נגיד ככה, היו לנו כמה משיחים במשך ההיסטוריה. כן, הרמב״ם כותב, דוד היה גם כן משיח. כן, קורא לו משיח ראשון. ויש משיח אחרון שקם מזרעו. כן, כך אומר הרמב״ם. אז יש לנו, כל מי שגואל את ישראל, הוא משיח מבחינה מסוימת. משיח בן יוסף וכו'. כן. מה? שמשון? כן, משיחון כזה. הרי כתוב שיעקב אבינו כשראה אותו ברוח הקודש חשב ששמשון יהיה המשיח. נכון? וראה שנפילתו אמר לישועתך קיוויתי השם. נכון, זה גם... אבל זה נכה... זה נכה רציני. כן? את נחמן? את רב נחמן שלך, כן? ראש הגולה היה חותנו. היה אבא של ילטה. איך קוראים לו? לא יודע איך קראו לו. אולי אתה לא שואל את השאלה הנכונה, ולכן אתה... כן. אתה שואל מה זה ראש הגולה?
ראש הגולה זה שהיה אחראי.
אחראי מה?
על כל היהודים.
מטעם מי? מטעם המלך. כן. לא, לא, הפרסים. המלך פרס היה ממנה את ראש הגולה. והוא היה מבית דוד. כל פעם היה מישהו אחר. זה לא אדם שחי 2,000 שנה. כל פעם היה מישהו אחר במשפחה שהיה עובר. לפעמים זה היה עובר בירושה לבן, לפעמים זה, אבל באותה משפחה היו ממנים את ראש הגולה. כן. מה? באימפריה העותמנית לא היה ראש גולה. חכמבשי זה משהו אחר, זה רב ראשי. זה משהו אחר. טוב. כן, זה נכון. זה מצד בית הדין. דומה. טוב. אז אם כן, אנחנו רואים שהגמרא עושה הבחנה בין מה שמו לבין כגון מן. מה שמו זה איזה תורה מביאה את המשיח. אז זה התורה של רבי ינאי, של רבי שאלה, של רבי חנינה, של מנחם בן חזקיה, של חיברא דברבי. אבל אם אתה מחפש דמות שבפועל יכולה להיות המשיח, זו תמיד דמות פוליטית. דניאל, רבי או רב נחמן. זה נקודה שכדאי לדעת.
התיקון השני לחוקת ארצות הברית, נותיר לכל אדם
להקים את זה. כן, יפה.
מאחר שמיליציה הוכחה היטב נחוצה לתוכנה של מדינה חופשית, אין להגביל זכותם של בני
אדם. יפה, יפה, יפה. אמר רב יהודה, אמר רב, טוב? זה מעניין. מתי אתה בא להקים איתי? טוב. 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 אמר רב יהודה, אמר רב. אם כן אנחנו ממשיכים בנושא המאמרים של רב בנושא הגאולה. אמר רב יהודה, אמר רב. עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם, מה זה להם? לישראל. לא, להעמיד להם, לעם ישראל הכוונה. עתיד. עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם, אבל למי? לעם ישראל. דוד אחר. כלומר, הגאולה תיעשה על ידי אדם ושמו דוד. רק שהוא יהיה אחר. מה זה אחר? אפיקורס. כלומר, רב אומר, יקום איזה דוד, אבל הוא יהיה אחר. מה אתה אומר? מה זה? לא חשבתי על זה. כן, שמע, יש לך רעיונות אתה, יש לך רעיונות, יפה. שנאמר, ועבדו את השם אלוהם, ואת דוד מלכם אשר הקים להם. הקים לא נאמר, אלא אקים, משמע שיבוא איזה דוד. אמר לרב פאפה, לאביי, והקטי, ודוד עבדי, נשיא להם לעולם. אז מה זה אומר מלך? אז כתוב נשיא, כגון, קיסר, ופלגי קיסר. כלומר, זה יש אחד שתפקידו כמו קיסר ופלג קיסר. היו דברים כאלה בהיסטוריה של קיסרים למחצה. ומאז איך קראו לו? קונסטנטינוס. כן. טוב. אז זאת אומרת, עכשיו מעניין, למה זה רב שנותן את כל המאמרים האלה? רב היה הנציג של תורת ארץ ישראל בבבל. כמעט כל מאמרי האגדה או מאמרי גאולה זה מבית מדרשו של רב בגמרא. כן. גם במסכת חגיגה, מי שמוסר סתרי תורה שם זה רב. בעשרה דברים נברא העולם, ושם יש רשימה שדי דומה לעשר ספירות, זה רב שאומר את זה. כן. במסכת חגיגה, פרק אין תורשין. כן, כלומר, כל תורת הקבלה כנראה עברה דרך בית המדרש של רב דווקא. דרש רבי סמלאי. מה היא דכתיב? הוי, המתאבים את יום השם. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולא אור. כן, כך אומר הכתוב. למי הכתוב הזה מתכוון? הרי לכאורה, מי לא רוצה את יום השם? אז כנראה שיום השם זה לא הכי נעים. תלוי למי. כן, אבל כאן זה, יש כאלה, פה מדובר על המתאבים את יום השם. זה הפוך מייתב ולא אחמידה. הנביא אומר להם, אתם רוצים שיבוא יום השם? לא כדאי לכם, חושך ולא. אז זה בדיוק הפוך מייתב ואחמידה. נכון? אז יש פה מישהו שהנביא מתכוון נגדם לדבר. מי זה? למשל, לתרנגול ועטלף, שהיו מצפין לאור. אמר לי, תרנגול לעטלף, אני מצפה לאורה, שאורה שלי היא, ואתה, למה לך אורה? מה תעשה עם האור? כן, אור זה רק יפריע לך, אתה מעדיף את החושך. והיינו דאמר להוא מינה לרבי אבאו. זה אמר מה שאמר אותו מין לרבי אבאו. אמת אתה משיח. מתי יבוא המשיח? למה שמין ישאל את רבי אבאו שאלה כזאת? מה? הוא קנטרני, נכון? כי הרי המין טוען, אתם מצפים למשיח, לפי השיטה של המינים המשיח כבר מזמן בא. לפי שיטת רבי הלל, לא, המשיח לא בא. כבר לא צריך. אבל זה לא שהוא בא. מה שאין כן, לפי המינים, משיח כבר היה. ולכן כל הציפייה של היהודים היא ציפייה מיותרת. לכן אמר לי, הוא מינה לרבי אבאו, עמדתם משיח, אתם מחכים כך הרבה זמן, אה? אמר לי, לכי חפה להו, חשוכה לנהו אינשא. כלומר, כשיחסה החושך את אותם האנשים, כוונה אתכם, את המינים. אמר לי, מילת קהילייתת לי? מה, אתה מקלל אותי? אמר לי, קראקטיב, זה פסוק מפורש. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. כלומר, מה אני יכול לעשות? הרי הנביא ישעיהו זה מקובל גם עליכם, גם אתם מאמינים בנביא ישעיהו. ובכל זאת הוא אומר, החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם. טוב, מה הוא מתכוון כאן? שהגאולה היא בעצם שברון הנצרות. יש גאולה, הנצרות נופלת. זה מה שזה אומר. כמו שאמר האפיפיור בזמנו לבנימין זאב הרצל, זכותו יגן עלינו. כשהרצל, עליו השלום, ביקר אצל האפיפיור כדי לבקש ממנו לעזור לו להקים מדינה ליהודים, אז האפיפיור אמר לו, מה שאתה מבקש סותר את כל מה שאני מאמין בו. לכן אינני יכול לעזור לך. כן. שמה? זה בדיוק הפוך. מה שהבאתי משם רבי יצחק אברבנאל, זה שכשהנצרות נופלת, אז זה הדרך לגאולה. מה שכתוב כאן בגמרא זה הפוך, שכשיש גאולה, אז זה מפיל את הנצרות. זה הפוך. השאלה מה הביצה ומה התרנגולת. זה שאלה של שניצל, אתה יודע. מה קודם למה? מה? מה התשובה? זה פשוט זה שני מקורות שונים, זה הפוך. טוב, אפשר להסביר את זה כמו רבי יצחק אברבנאל, אם רוצים. מה? איזה אפיפיור זה היה? קראו לו פיוס משהו. לא זוכר איזה. אחד הפיוסים.
לא, כי אם
הוא ראה
לראות
את המדינה. לא, לא, לא ראה את המדינה. לא, אבל היה הארכיבישוף של קנטרברי, שהוא ראש הכנסייה האנגליקנית. זה שהיה בזמן שקמה המדינה, הוא כבר היה מאוד חולה, היה כבר על מיטת, על ארס דווי, ואז הוא קרא לרב הראשי של אנגליה. והוא אמר לו, תגיד, האם המדינה הזאת שעכשיו קמה, לדעתך, היא המדינה שתביא את המשיח? אז הרב של אנגליה אמר לו שכן. אמר לו הארכיבישוף, אם כך, זה אומר שכל הסיפור של הנצרות וכולי, זה לא נכון. אמר לו הרב של אנגליה, נכון. אמר הארכיבישוף, טוב, ומת. מעניין. סיפור מעניין. איך תדע? אה?
אין להם בעיה על נושאים של היום.
לא מסתדרים בכלל.
איך הם לא יבדו את המועצת כמה...
לא, אז היום, כדי שהנצרות תחזיק מעמד, היא המציאה תירוצים תיאולוגיים. אבל לחיות על תירוצים זה לא קל.
מצאו
תירוצים לא פשוטים בכלל. כן? מה? שמה? קשה לומר. כן, קשה לומר. טוב, כן, מה?
אחד היהודים, ראש הפיל את הנצרות, ברוך שפינות.
הוא הפיל את הנצרות? ממש לא. טוב, דווקא ספינוזה הוא זה שדיבר על עליונותה של הנצרות על היהדות. כן. החז"ל אומרים ככה, שאו שקיסריה או שירושלים, אי אפשר ששניהם תהיינה קיימות. היום אנחנו רואים שירושלים בנויה ורומא קיימת, איך זה יכול להיות? עונה על זה הרב יהודה אשכנזי עליו השלום, רומא כבר נפלה רק היא לא יודעת את זה. היא לא שמה לב. אבל היא נפלה, ברור שהיא נפלה. כן.
מה עם התירוצים של התיאולוגים של הנוצרים?
אתה רוצה את התירוצים של התיאולוגים הנוצרים? תשאל אותם. אז יש כל מיני תירוצים. יש התירוץ הפרימיטיבי שאומר זה זמני, זה ייפול. יש תירוץ קצת יותר מתוחכם, שהנבואות באמת צריכות להתקיים, ואז יחזור ישו ודרך החברה שבה הוא נולד, ואז היהודים יכירו בו. בסדר? יש כאלה שמתקדמים קצת יותר, הם אומרים יש באמת שתי בריתות, הברית הראשונה, לא כבר לא קוראים זה הישנה וחדשה, הראשונה והשנייה, ולכן אלוהים יש לו איזה עסק אישי עם העם שלו, אבל הנצרות עדיין לגיטימית. כן? יש כאלה, יש כאלה, לא כולם. זה, יש נטיות כאלה. ויש כאלה שאומרים, אחי נאמה, באמת, ויש כאלה שאומרים, לא, זה עוד לא זה, כי הם עוד לא בנו את בית המקדש. אם הם היו בונים את בית המקדש, זה היה באמת סותר את הנצרות, לא בנו בית המקדש, זה לא. ויש אומרים, אחי נאמה, זה באמת נכון שהנצרות נפלה, ולכן הם מתגיירים. יש הרבה כאלה גם כן. טוב. בנה בית לגרושתו. נחמד מצידו כזה. כן, טוב. אבל בכל מקרה זה סותר את התיאולוגיה הבסיסית. כן. כן. הקרן היא, אני אסביר לך משהו, יש פה, כתבתי בדיוק על זה מאמר שאתמול באינטרנט, אני לא יודע, עוד לא פורסם. הנושא של הקרן לידידות זה משהו הרבה יותר עמוק ממה שחושבים. אנשים אומרים, זה מיסיון סמוי. זה לא נכון. זה ילדותי לחשוב את זה, במחילה, כן? הקרן לידידות זה משהו הרבה יותר עמוק, ויש כמה רבנים נאיבים שנמשכים אחרי זה, לא מבינים מה האסטרטגיה שם. האסטרטגיה היא אחרת לגמרי. יש בקשה של הנוצרים מהיהודים שאומרת כך, אנחנו הנוצרים עשינו מאמץ תיאולוגי אדיר כדי להכיר בלגיטימיות של היהדות עבור היהודים. עליכם היהודים לעשות את המהלך השני, ההדדי. עליכם להכיר בלגיטימיות של הנצרות עבור הגויים. לא עבורכם, עבור הגויים. כן, ולומר שכשם שתורת משה היא גאולת היהודים, כך הנצרות היא גאולת העולם. ולכן הם גם מעודדים תפילות משותפות של יהודים ונוצרים. או יש נוצרים שבאים לבית הכנסת להתפלל. אומרים, אם אלה, אנחנו עובדים לאותו אלוה. רק שהיהודים לא מודעים לזה שזה כולל את ישו. אבל כשאנחנו מתפללים אל האלוהים של היהודים, אם אלה ישו מצטרף. ברור? ויוצא לפי זה שהפעולות של הקרן לידידות, מטרתן, היא משהו הרבה יותר עמוק. הפלת המחיצה המנטלית שיש בין יהודי לבין הנצרות. במשך כל הדורות ליהודים הייתה רתיעה טבעית ובריאה מהנצרות. הפעולויות האלה עניינן להפיל את התחושה הטבעית הבריאה הזאת. ואז כאשר המחיצה הזאת נופלת, במיוחד אם היהודים יכירו בלגיטימיות של הנצרות, ממילא לא יצטרכו לעשות מיסיון. פשוט זה מבוי מפולש. זה המטרה. מה? כן, אפשר לקרוא לזה התבוללות אם אתה רוצה, אבל פשוט זה מיסיון בצורה הרבה יותר סטייליסטית מאשר לתת נעליים לזה ילד במצוקה ולהגיד לו בוא לכנסייה. כן? שזה כנראה לא יצלח הרבה אליי, הסיפור הזה של מדינת. אז בדיוק הבעיה. יש בספרות האגדה שלנו הרבה דברים על התפקיד של הנצרות ואיך שזה מקדם את המשיח, והרמב״ם כתב את זה. אבל יש פה איזה נקודה שהנוצרים לא יודעים להבחין בה, והיהודים דווקא כן יודעים להבחין, אבל לפעמים שוכחים, שיש הבחנה בין הלכה לאגדה. הרמב״ם כתב, לא מחשבותיי ולא מחשבותיי מחשבותיכם, ברגע שהוא אומר על הנצרות שיש לה תפקיד. זה אומר, זה מחשבותיו של בורא העולמים. אבל להלכה, הנצרות היא עבודה זרה.
כל הזרמים בנצרות?
כל הזרמים בנצרות, חוץ מחצי אחוז.
זה
די השם והנסטוריאנים. לא, אבל גם הנסטוריאנים. כל השאר, עבודה זרה למהדרין. מה? מאמינים בישו, רק לא חושבים שהוא אלוה. אין. אותו דבר, גם כן, כמה שאני יודע. אבל כל השאר, האבנגליסטים, הפרוטסטנטים, האורתודוקסים, הבפטיסטים, כל מה שאתה רוצה, כולם סבורים שישו הוא אלוה. טוב, עד כאן להיום.